אתה חושב שלכל העידן הזה של הרשתות חברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, מה אנשים רואים שאחרים עושים, יש לזה השפעה לדימוי העצמי והערך העצמי שלנו?
זה לא שזה טוב או רע, אבל זה תרבות הפייק, לא שוב, לא ממיוון של טוב או רע. אף אחד לא מעלה באינסטגרם שהוא רב עם אשתו בבוקר, או שהוא מתעורר ויש לו ריר פה מהפה. אם מישהו כן מעלה את זה, אז זה גם מתוכנן כדי שהוא עלק אותנטי. הכל כל כך מתוסרץ ואלגוריתמי. חסר מאוד העניין של להסתכל במראה, לטפוח על השכם ולהגיד, אח שלי, כל הכבוד, אני אוהב אותך. תקשיבו, כל בעיה שהייתה לכם אי פעם, שתהיה לכם, מישהו כבר פתר אותה. פעם הייתי אומר, ומישהו גם כתב על זה ספר.
מישהו גם פתח על זה עמוד אינסטגרם.
והיום, מישהו פתח על זה עמוד אינסטגרם.
ערוץ יוטיוב.
והיום אני לא מבין בעידן של היום, איך אפשר לא להיות חכם יותר כל יום. אני לא מנותק, אחרת הייתי דינוזאור.
מזל שיש אותי.
ברוכים הבאים לפודקאסט, פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומים שונים, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. שלום אלופים, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות, והיום אני עונה על שאלות שאתם שאלתם בנושא דימוי עצמי, ביטחון עצמי, שאלות שחוזרות הרבה מאוד. ומי שהולכת לשאול אותי את השאלות, היא לא אחרת ממנהלת השיווק שלנו, גאיה אולמן, הנסיכה המלכה. איזה כיף.
כן, יהיה מעניין. אוקיי, אז מה זה בעצם דימוי עצמי?
וואו, דימוי עצמי זה, האמת, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש לבן אדם, אם לא, דימוי עצמי, ההגדרה שלו היא בעצם אוסף המחשבות והרגשות שבן אדם מחזיק לגבי עצמו. זאת אומרת, תחשבו שיש פה משהו מאיזשהו מקום, אתם מסתכלים מלמעלה, ואתם חושבים, זה כל מיני דברים שאתם חושבים לגבי עצמכם, וכל מיני דברים שאתם מרגישים לגבי עצמכם. רוב אנשים לא יושבים על דף ומרכזים את זה, אלא אם כן עושים על זה עבודה מסודרת, אבל לכל אחד מאיתנו יש בעצם סיפור פנימי על מי הוא, מה הוא, במה הוא טוב, במה הוא לא, אוהב את עצמו, לא אוהב את עצמו. זה בעצם, במילים פשוטות, אוסף המחשבות והרגשות שבן אדם מחזיק לגבי עצמו. לא סתם אמרתי, זה אחד הדברים הכי חשובים, אם לא זה בעצם הטרמוסטט הראשי שיש לנו.
אוקיי, אז אם זה דימוי עצמי, אז איפה זה פוגש בעצם את הערך עצמי, ביטחון עצמי? מה ההבדל?
קודם כל זה פוגש את זה בכל מקום. זה אולי הדבר הכי יקר שיש לנו. וזה משהו שכל פעם שאנחנו עושים את זה עם אנשים, אנחנו רואים כמה זה קריטי. כי בעצם הדימוי העצמי הזה, או הסיפור שאני מספר לעצמי על עצמי, הוא הטרמוסטט הראשי שיש לבן אדם. ורוב האנשים זה אצלם, הם לא מודעים לזה, וכשאין מודעות, אין התעוררות. ואנחנו לא מודעים מאיפה, אבל בעצם כשהיינו ילדים, יפנטו אותנו. פשוט, אתם כולכם יודעים מה זה מהפנט, אתם יודעים מה זה מהפנט, נכון? אז תחשבו שאתם הולכים למהפנט, הוא מהפנט אתכם, ובאיזשהו שלב, הוא הולך. הוא הולך, משאיר אותך ככה, הוא לא מוציא אותך משם, ולא, זה בגדול, זה מה שקורה לכל האנשים בילדות. כל מיני אנשים גבוהים שהגיעו לפנינו, אנשים גבוהים שהגיעו לפנינו, להלן ההורים, או כל מיני מבוגרים משפיעים בחיים שלנו, אומרים לנו כל מיני דברים. עכשיו, היום אנחנו כבר יודעים שההורים שלנו לא יודעים הכל, אבל רוב ההורים מתנהגים כאילו הם יודעים הכל, וגם אומרים לנו כל מיני דברים, שוב, הם לא מודעים, הם עושים את הכל מכוונות טובות, אבל אומרים לנו כל מיני דברים, כמו למשל, כשהם עצבנים שמישהו מנגן על פסנתר ועושה רעש, אומרים לו, די, אתה לא מוזיקלי, עזוב, אתה בחיים לא תהיה מוזיקלי, אל תנגן. בום. הבן אדם לוקח את זה לכל החיים. אומרים למישהו, אפילו סתם, אצלנו במשפחה אין תלמידים טובים. בום, בן אדם לוקח את זה איתו לכל החיים. אתה לא טכני. זאת אומרת, מספרים לנו המון דברים עלינו, על העולם, ומאפנטים אותנו בצרה הזאת, והולכים. ואנחנו נשארים עם הדברים האלה, עם הסיפורים האלה, ואני רוצה להדגיש רגע כמה זה חשוב. בוא נסביר רגע מה זה טרמוסטט, או תן רגע דוגמה, כי הטרמוסטט הזה אחראי על כל הביצועים. בוא נראה איזה דוגמה, למשל, פשוטה בעולם הכספי. למה חלק מהאנשים מרוויחים 12,000 שקלים לחודש, חלק 14,000 שקלים, חלק 8,000 שקלים, חלק 20,000 שקלים? אם זה באורח קבוע, זה אומר שהטרמוסטט שלנו מתוכנן לשם. נגיד, קחו סיפור פשוט שאיזה זוג מגיע למלון בלונדון, והוא רואה, הוא מרגיש שמאוד חם בחדר, וזוג א' אומר, טוב, בוא נלך, נעשה קניות, נחזור, זה בטח יסתדר. הם הולכים עושים קניות, וזה לא מסתדר, זה נשאר חם. הזוג ב' אותו דבר, רואה, אומר, חם נורא פה, בוא נלך, נעשה קניות ונחזור, זה יסתדר. ואז הם לוקחים ולוחצים, אם זה טרמוסטט דיגיטלי, הם לוחצים, במקום 21 הם לוחצים, סליחה, במקום 26 הם לוחצים 21, ואז הם הולכים וחוזרים, והמזגן עושה כל מיני פעולות עד שהוא מגיע ל-21, ואז כשהם חוזרים באמת יש 21. עכשיו, הדימוי העצמי הוא תרמוסטט העל, הוא אבי התרמוסטטים שיש לנו, כי אם אני מרוויח באופן קבוע, שנים, 10,000 שקל, בתפיסה שלי, אני 10,000 שקל. כי אם בתפיסה שלי הייתי מסתכל במראה ואומר לעצמי, אתה 10,000 שקל? אתה לפחות 18, אתה לפחות 20, אז הייתי שואל איזה פעולות אני צריך לעשות, הייתי עושה את הפעולות. עכשיו, צריך להסביר שוב, זה לא מודע, תרמוסטט של רוב האנשים הוא לא מודע. ואם מישהו מרוויח באורח קבוע, או הולך עם חברים מסוים באופן קבוע, רוב הדברים האלה נגזרים מהדימוי העצמי שלנו. ולכן אחד הדברים הכי חשובים בסדנאות או בעבודה שעושים, זה באמת להרים את הדימוי העצמי ככה שבאמת אנחנו קוראים את זה להזדקף בפנים. אנחנו רואים את זה שזה קורה, ואז כל החיים משתנים.
אז איך עושים את זה בפועל? איך מעלים את הדימוי העצמי באופן מודע?
אז בגדול זה שני דברים. יש גם דברים בסיסיים, תכף נגיד אותם, אבל בגדול זה שני דברים. הדימוי העצמי ניזון כל הזמן באופן קבוע ורציף משני דברים. אחד, מה אנחנו חושבים על עצמנו, ושניים, מה התוצאות שאנחנו משיגים. ולכן, וזה מזין אחד את השני, אוקיי? יש פה גם עניין של ציפיות, אוקיי? וזה כל הזמן מזין אחד את השני. מחשבות זה דבר שהוא קצת יותר מורכב לאיך משנים אותו, אבל אפשר גם לשנות את זה. למשל, מה הציפיות שלי מעצמי? איזה סוג של מטרות אני מציב לעצמי? איזה יעדים אני מציב לעצמי? מה אני מצפה מעצמי? יש משפט שאני אומר, אם אתה לא מצפה ממישהו לכלום, אתה לא עושה לו טובה. כי הציפיות שלנו באיזשהו שלב יוצרות את הגודל שלנו מעצמנו, של מישהו אחר, אוקיי? אבל, והדרך הכי טובה, הכי מהירה, זה לייצר בעצם רצף של הצלחות. אפשר להתחיל מהצלחות קטנות. לא צריך להציב מטרה, להיות הכי טוב בעולם במשהו, ולהקדיש את כל החיים לזה, ואם לא הצלחת, אז לא הצלחת.
כמו מה למשל?
רצף של הצלחות קטנות. למשל, אחד הדברים הכי קלאסיים שאנחנו יודעים שהוא מרים את הדימוי העצמי, זה ספורט. כי ספורט זה מיקרו-קוסמוס. אתה יכול להציב מטרות קטנות. למשל, להגיד, מי שלא עושה ספורט יכול להגיד, אוקיי, מעכשיו אני קם 3 פעמים בשבוע, ביום ראשון, שלישי וחמישי, ואני צועד במשך חצי שעה. אני מבטיח לכם שמי שלא עשה ספורט, ויתחיל מהדבר הזה ויעשה אותו, ויגיע מהליכה של חצי שעה, להליכה של שעה ביום, 3 פעמים בשבוע, אתם תראו מה, זה מרים, בטיל זה מרים את הדימוי העצמי. בטח ובטח שעוברים למצב שאתה רץ 3 פעמים בשבוע. עכשיו, למה? כי עצמך אומר לעצמך, בוא נה, אתה בן אדם רציני, אתה קובע, אתה עומד בזה. ולהבדיל מזה, אלה שאומרים לעצמם, מחר אני אקום בזה, ואז השעון אומר להם, יאללה, קום, אומר לו, עזוב, קום אתה. שזה אגב מוריד את הדימוי עצמי, כי הדימוי עצמי כל הזמן ניזון ממה אני חושב על עצמי, איזה מטרות אני שם ואיזה יעדים אני משיג. אז אחד הדברים הכי טובים זה ייצר רצף של הצלחות קטנות. לא להציב איזה מטרה בשמיים ולהיקשה, כי זה מוריד את הדימוי עצמי, וכמובן אתה מדבר על עצמך ועוד ועוד.
יש עוד טכניקה מסוימת להעלאת גם דימוי עצמי וגם ערך עצמי וביטחון עצמי. אם זה יכול להיות כל טכניקה לשימוש אם אתה במצב מלחיץ, מאתגר.
אחד הטכניקות זה לדבר עם עצמך. זאת אומרת שהראש מדבר עם הרגש, זה לדבר עם עצמך. יש טכניקה שנקראת אפרמציות. אפרמציות או affirmations. אפרמציה זה בא באנגלית affirmation, או בעברית זה נקרא הגד חיובי. זה דבר שהוכח 1,000 פעמים שהוא עובד, הוא עובד מחקרית. בעצם אפרמציה זה משפט שאתה חוזר עליו ואומר אותו שוב ושוב ושוב ושוב. אתה אומר משהו שאתה רוצה שיקרה, אתה אומר את זה בלשון הווה, וזה כמו, זה אפקט, זה נקרא אפקט של דיו על מפית. אם אני אוחז איזה טוש גדול, ואני שם אותו על מפית ואני לוחץ אותו, אז זה מתרחב. אם אני אעשה עוד פעם, זה האפקט של המשפט הזה. למשל, יש אפרמציות שאני מאוד אוהב של זיג זיגלר, והיה תקופה ששמתי לי את זה ממש. אפרמציות זה דבר שהם יכולים לשים לכם למשל על המראה באמבטיה, ולהגיד מיום ליום אני חכם יותר, מיום ליום אני שמח יותר, מיום ליום אני משתף פעולה יותר, מיום ליום אני לויאלי יותר, מיום ליום אני מוכוון פעולה יותר, מיום ליום אני יוזם מטרות יותר, מיום ליום אני...
תגידו לנו אם אתם רוצים את האפרמציות של קוד המנצח,
יש לנו, כן, יש לנו אפרמציות של קוד המנצח, וזה עובד, והרעיון באפרמציה, שאתה אומר את זה שוב ושוב ושוב, כמה פעמים ביום, עד שזה הופך להיות אתה. אתה אומר את זה, יש אפרמציות על כסף, יש אפרמציות על כושר גופני, יש אפרמציות בכלל, על ביטחון עצמי, וככה אתה אומר את זה שוב ושוב ושוב ושוב, אני בעל תקווה, מיום ליום אני בעל יושרה יותר, וזה נראה עכשיו קצת רוחני, אבל באיזשהו שלב, אתה נהיה הדבר הזה.
אתה חושב שלשיח שלנו כלפי עצמנו יש השפעה על הדימוי העצמי שלנו?
קריטי, כמובן.
שיח הפנימי שלנו?
כמובן. אחד הדברים שגורמים לדימוי עצמי נמוך, זה שאנחנו שופטים את עצמנו. יש לנו שבע התנהגויות רעילות בכלל במערכות יחסים. שתיים מהן זה שיפוטיות וביקורת, ויש לנו בראש את מה שנקרא את ה... חלק מאיתנו מאוד פעיל, לצערנו, הוא נקרא השופט הפנימי. השופט הפנימי זה הוא שגר לך פה, וכשאתה תבוא ותרצה לדבר בפני קהל, ישאלו מי יודע את התשובה, ואתה תרים את היד, והסתכלו לכיוון שלך, פתאום אתה תחטוף את הלחץ הזה פה, מי שמכיר את זה אגב, פחד קהל מושפע הרבה מאוד מדימוי עצמי, ותחטוף פתאום את הלחץ הזה פה, וכי השופט הפנימי אזכיר לך פתאום, אתה זוכר בכיתה היי, שהמורה לערבית שאלה מי יודע את התשובה, והצבעת, והיא אמרה לך, בבקשה, נתנה לך את זכות הדיבור, ואז נתקעת, ולא ידעת, וכולם צרחו, וסליחה, וכולם צחקו עליך, אז מי אתה שעכשיו תדבר? עכשיו, זה יכול להיות דברים, אמרתי, אנחנו מופנטים מהילדות, ופעמים אנחנו נתקעים הדבר הזה, הוא רץ פה ברקע, כן? רוב האנשים הם לא מודעים, רוב האנשים, כל האנשים חושבים עשרות אלפי מחשבות ביום, אבל הם לא מודעים למה הם חושבים, שזה חלק מהדרך לשנות דימוי עצמי. אז השופט הפנימי הזה, זה אסון, כי הוא כל הזמן מבקר אותנו, כל הזמן שופט אותנו. מי את שתלכי בביקיני? את יודעת איך את נראית בביקיני? עכשיו, זה בכלל לא חשוב איך את נראית באמת, זה חשוב פי אלף מה את מספרת לעצמך, כי אחד הדברים הכי חשובים, עוד לפני דימוי עצמי, זה שנאהב את עצמנו. כי אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, אז קשה מאוד להיות מאושרים, ואחד הדברים הכי חשובים בדימוי עצמי, בלהעלות את דימוי עצמי, זה להיות שלמים עם עצמנו, לאהוב את עצמנו, לדעת שאנחנו לא מושלמים, ואף אחד לא מושלם, ואנחנו לא חפים מטעויות, ואנחנו לא חפים מכישלונות. אבל מאוד חשוב שנאהב את עצמנו, כי מה שאני אומר, אם אתה לא אוהב את עצמך, למה שמישהו אחר יאהב אותך, וזה קשה, זה משהו מאוד חשוב במערכות יחסים.
אז בהמשך לשאלה הקודמת, אחד, איך אנחנו משפרים את השיח הפנימי בפועל? איזה טיפים אפשר להשתמש בהם?
יש לי טיפ מאוד חשוב, לפני שאנחנו משפרים את השיח הפנימי, אחד הדברים שדורסים לנו את הדימוי העצמי, בעבר עשו לנו את זה הרבה, אבל עכשיו אנחנו יכולים להיות מודעים עם עצמנו, וגם לא להעביר את זה הלאה לילדים שלנו. אחד הדברים הכי חשובים, בדימוי עצמי ובכלל, להיות אדם מצליח, להיות עם מנטליות צומחת, זה המונח המחקרי, זה לא לנכס מבחינת נכסים, לא לנכס, לא לקשור את הביצועים שלנו לאישיות שלנו, בסדר? אחד הדברים הידועים, כוכבי ספורט גדולים, אחד מהדברים שמייצרים אצלם חוסן מנטלי, הרבה אנשים שהם מפסידים, משהו כזה, או מדברים לעצמם כמו אני אפס, או מישהו שנכשל במבחן, או רחמנה ליצלן, ילד שמביא 40 הביתה, וההורש לא אומר לו, אתה רואה, וזה מה שעשית, ואתה תמיד ככה, ואתה לא זה. מה שקורה זה שהוא מנחס את זה לאישיות שלו. ועכשיו, אחד הדברים הכי חשובים להבין, זה ברגע שאתה מייחס את זה, את הכישלון לאישיות שלך, אי אפשר לשנות את זה. כי אישיות קשה מאוד לשנות. מה שאנשים קוראים אופי, גם אפשר, אבל ברגע שאתה מבין שהתוצאה הזאת קשורה להתנהגות, שזאת התנהגות שלא הניבה תוצאה, וזה כישלון, so fucking what? מה זה כישלון בסך הכל? כל אחד מאיתנו נכשל, תמיד שואלים אותי אם נכשלתי בעבר, אבל מה זה בעבר? אני גם היום נכשל. אבל כישלון זה סך הכל קבלת תוצאה לא רצויה. אבל אם, וכל האנשים החסונים מנטלית, וזה מאוד בריא לדימוי עצמי, יודעים לא לקשור את הכישלון לאופי שלהם, למי הם כבני אדם, על ההתנהגות שהובילה לאי השגת תוצאה הספציפית הזו, כי עושים תחקיר, משנים את... התוצאה לא נראית לנו, אז בוא נעשה תחקיר, בוא נראה איך אפשר לשנות, איזה התנהגות כן צריך להפעיל, עושים את זה, ומשנים את זה, ואז התוצאה משתנה.
קודם דיברת על כמה חשוב לאהוב את עצמנו.
אני אתן לו דוגמה מעולם הכדורגל, שהיא... זה מטורף, שאפילו אצל... רוב הכוכבים, אמרתי שהם מפסידים, הם לא אוהבים את זה שמפסידים, חלק מהם בוכים, בועטים בדברים בחדר הלבשה, אבל הם יוצאים, יודעים להרים את הראש והתכונן למשחק הבא. וגם שם הייתי מאמן מנטלי של נבחרת ישראל, ראיתי בחדרי הלבשה של כדורגל של אלופות עולם, ואפילו שם אתה רואה לפעמים, נגיד בלם בכדורגל, מתחיל לשחק, הכדור מגיע לשלוש פעמים והוא נותן מסירה לא טובה, הוא מאבד את הכדור, הוא מאבד את הביטחון. כמה משחקים שיחקת? כמה מסירות בממוצע מסרת טוב? הוא מגיע איזשהו מסר עשרות אלפי מסירות טובות. אבל מוס, תגיד, מסרת עשרות אלפי מסירות טובות. למה השלוש האחרונות, אותם אתה לוקח, והן מורידות לך את הביטחון? אז כוכבים ואנשים חסונים מנטלית, ומישהו רוצה שהדימוי העצמי שלו לא ייפגע, אסור שהאירועים האחרונים, אנחנו נשליך עליהם ונרד בביטחון העצמי שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על מה אנחנו בלונג רן, ואם יש שם בעיה, בוא נשפר את זה.
אוקיי. קודם דיברת על אהבה עצמית וכמה זה חשוב למען הדימוי העצמי שלנו. מי שלא אוהב את עצמו, מי שמרגיש שהוא לא שלם עם עצמו, מה אתה רוצה להגיד לו?
תחשבו רגע, איך אתם מתנהגים למישהו שאתם אוהבים אותו? ואם אתם אוהבים מישהו, איך אתם מתנהגים אליו? איך אתם מדברים אליו? מה אתם נותנים לו? מה אתם מעניקים לו? ואנשים אגב שכולם יודעים איך הם מתנהגים שהם מתאהבים. והם קודם כל מתנהגים מאוד בחמלה, בהבנה, וזה שלא כל דבר סוף העולם, ומתעלמים מהמגרעות, ורואים את הדברים היפים. כל דבר שאתם יכולים להגיד לעצמכם על דברים שעושים בהתאהבות, אני לא אומר אפילו אהבה, התאהבות במישהו אחר, ברגע שאתם מכילים את זה על עצמכם, הללויה. וזה מדהים שכמה סבל יש בעולם, ורוב האנשים, זה קטע מטורף, כל כך הרבה אנשים, עוברים את הסבל הזה של לא אוהבים את עצמם, שזה נשמע מטורף. וזה עבודה, וצריך לעשות את העבודה הזאת, והיא עבודה מאוד חשובה. תתנהגו לעצמכם, כי אתם יודעים, הגוף שלנו, הנשמה שלנו, המיינד שלנו, אנחנו הבן אדם הזה שנמצא איתנו בטוב וברע, ועושה כל כך הרבה דברים, ותמיד נמצא אותנו, איתנו, ותמיד לא זונח איתנו, ובעוני ובקושי ובכל דבר. וחסר מאוד העניין של להסתכל במראה, לטפוח על השכם, ולהגיד, אח שלי, כל הכבוד, אני אוהב אותך. תחפש סיבות לתת לעצמך חיבוק, ואם אין, אז תמצא אותם, תמציא אותם, תחפש את הסיבות למה מגיע לך קרדיט. וברמה הפשוטה, תעשה דברים שאתה אוהב, תן לעצמך את ה... בעיקר אנשים שמאוד חולי שליטה, הם חושבים שאם רבע שעה הם לא יעבדו במשהו ולא יעשו משהו עם תוחלת, אז יהיה להם רע. לפעמים צריך לפרגן לעצמך ולראות סדרה בנטפליקס, ולפעמים צריך ללכת לים ולקרוא ספר, אבל באמת זאת עבודה תראו, אני אגיד לכם משהו קצת יותר. תראו, בעולם יש ארבע רמות של, יש מידע, ידע, מידע, ידע, מודעות ותודעה. אנשים חושבים שידע זה כוח. ידע זה לא כוח. מודעות זה כוח. ותודעה זה כוח. או ידע שמאורגן לכדי תוכנית עבודה. והאמת שאת זה אין דרך, לזה אין דרך קיצור. השלב הראשון בשינוי, כל שינוי, של דימוי עצמי, של ביטחון עצמי, של אהבה עצמית, כל שינוי מתחיל במודעות. אם אין מודעות, אין שינוי. ומודעות במערב קוראים לזה מודעות, במזרח קוראים לזה התעוררות. וצריך להבין את זה. אנחנו, זה לא המחשבות שלנו. אנחנו, זה לא המיינד שלנו. ולהרבה אנשים יש מה שנקרא monkey mind, השופט הפנימי, שכל הזמן מטריד, וכל הזמן מציק, וכל הזמן האי שקט הפנימי הזה. ואתה אומר, אם היה לי את זה, אז הייתי זה. העולם המערבי כל הזמן מחנק להישגיות. אם היה לי תואר, אז הייתי. ואז אתה עושה תואר. ואז אתה אומר, אבל אם היה לי כסף, אז הייתי. ואז אתה עושה כסף. אתה חייב לעשות כסף בשביל להבין שזה לא זה. זה לא שזה רק כסף, אבל כסף קונה רמת חיים. הוא לא יקנה לך איכות חיים, הוא לא יקנה לך אהבה עצמית.
זאת הייתה השאלה הבאה שלי שרציתי לשאול. בעצם הקהל שאל, אבל זה בדיוק מתכתב. מה בעצם הקשר? הרי בקודם נצח תמיד אנחנו מדברים על ציר ההישגיות וציר ההגשמה. אז מה הקשר בין העולם הזה של דימוי עצמי, ביטחון עצמי, ערך עצמי, לבין עולם ההישגיות ועולם ההגשמה?
אז כמו שאמרתי, קודם כל זה הטרמוסטט הראשי, בסדר? כי אנשים לא יציבו לעצמם מטרות גבוהות, או מי שיפתח עסק ויש לו דימוי עצמי נמוך, אז הוא יעשה. מי שיש לו דימוי עצמי נמוך, המטרה שלו תהיה להתפרנס, או לגמור את החודש, כי הוא לא מייחס לעצמו בכלל אפשרות אחרת. מישהו שיש לו דימוי עצמי גבי, יגיד מה, להתפרנס, מה, אתה צוחק עליי? זה מה שאני יכול. כלומר, הדימוי העצמי הוא מאוד משפיע על התוצאות, וזה ביצה ותרנגולת. הדימוי העצמי מציע על רמת המטרות, רמת הציפיות, ורמת המטרות ורמת הציפיות משפיע על התוצאות, ורמת הרצינות וכו' וכו', ורמת התוצאות משפיע, שוב, על הדימוי העצמי. זה גם ממה שאנחנו קולטים מהעולם, וגם הרבה ממה שאנחנו קולטים, זה גם מה שאנחנו חושבים על עצמנו, הוא ניזון גם הרבה מאוד ממה ש... מהאינדיקציות שאנחנו מקבלים. אינדיקציות זה דברים שאנשים אומרים עלינו, אינדיקציות זה תוצאות שאנחנו משיגים, ואת שאלת שני חלקים, תגיד, תזכיר לי את החלק השני.
על ציר ההישגיות, ענית, ועכשיו על הגשמה.
אז זה משפיע על ההישגיות, אבל הישגיות זה רק חלק מהדרך. זה נקרא, אני קורא לזה המטרות של... מטרות הפייק, זה מטרות המחכים לגודו. כי כמו שאמרתי, יש לנו איזה מין שיח כזה עם עצמנו, שאנחנו הרוב לא הרים אליו, אומרים לך, בבית ספר תתנהג ככה, כדי שבגן תעשה לך 2-3, כדי שבבית ספר, בבית ספר תסבול, כדי שבאוניברסיטה, באוניברסיטה, זה מין סאב טקסט כזה, תעשה אחד שלך, כל הזמן כאילו מכינים אותך לדבר הבא, אז מתי החיים? כאילו באוניברסיטה תעשה זה וזה בשביל העבודה, ובעבודה תשים את זה בשביל מה? בשביל הפנסיה, ואז תמות. כאילו זה כל ה... וזה זה הפייק של ההישגיות. הישגיות זה לא רע, זה מצוין, ואתה צריך להשיג, זה מה שקרה לי בחיים. כל מה השגתי והשגתי והשגתי, ובגיל 40 אמרתי, מה, איך זה יכול להיות שכאילו... אמרתי, אם אני אשיג את זה, והשגתי את זה, אם אני אשיג את זה, השגתי את זה, אבל משהו פה לא שלם, אתה סובל, ואתה גם כועס לעצמך שאתה סובל, כי אתה אומר, מה הבעיה שלך? השגת את כל ה... וזה נקרא הגשמה. הישגיות זה ממש מדע, ואפשר ללמד אנשים, כל מי שרוצה ללמוד, למשל, איך עושים כסף, איך עושים דברים אחרים, שהם בגשמי, אפשר ללמוד את זה. בסדר? והאומנות זה הגשמה, והם הולכים יחד, והגשמה זה מה שנקרא דברים הרכים. בסדר? ולמשל, בדברים הרכים זה דימוי עצמי, כי אם יש לך דימוי עצמי נמוך, ואני אומר לך ש... אני עוזר לאנשים בכל הרמות, כולל אנשים שהם מאוד 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 מצליחים, סופר אצ'יברס, ולפעמים הם סופר אצ'יברס, ולפעמים יש להם עניינים של דימוי עצמי, שלא לומר רגשי נחיתות, או חוסר ביטחון.
אתה חושב שזה קשור לפחדים?
זה מייצר פחדים. כלומר, זה תמיד, מה זה פחד הרי, ומה זה דימוי עצמי? בסוף, שאול צ'רניחובסקי אמר שהאדם הוא תבנית נוף הולדתו. אני אומר שהאדם הוא תבנית נוף סיפוריו הפנימיים. כי מה זה פחד בסוף? יש פחד אמיתי ופחד מדומה. פחד אמיתי, אמיתי זה משהו שקורה עכשיו. אם יש פה נחש, אנחנו צריכים לעשות פייט או פלייט. אם יש פה חס וחלילה מחבלים, זה פחד אמיתי, ואנחנו צריכים או לברוח או לתקוף וכו' וכו'. רוב הפחדים של רוב האנשים, זה נקרא פחד מדומה. הם מייצרים תגובות של פחד. זה דפיקות לב מועצות והזעה, וזה תוקע אותנו ואנחנו לא זזים. אבל זה בעצם, תחשבו על הפחדים שלכם. זה מחשבה. זה סיפור שאני מספר לעצמי על מה יקרה אם. וזה בעצם, הסבל אף פעם לא נמצא כאן ועכשיו. הסבל נמצא, ומה זה פחד? זה משהו שאני מספר לעצמי שיקרה בעתיד, והוא יהיה יום ונורא, והוא יהרוג אותי, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה, וכו' וכו'. אז כן. קודם כל זה מחשבה, ומחשבות של דימוי עצמי מעוררות פחד, ופחד גם פוגע, זה הולך אחד לשני, אמרתי, דימוי עצמי זה אחד הנכסים הכי חשובים שיש לנו, כי אחד מהפחדים הכי משותפים לאנשים שמעל הממוצע דווקא, וזה יושב בדיפ דאון, בלמעלה, פחדים צפים למעלה, זה נקרא סימפטומים. פחדים מתבטאים, יש להם שורש, שזה השורש של הפחד, זה המהות שלו, יש כל מיני סוגים של פחדים. בוא נקח להגיד פחד מעוני, זה פחד מאוד נפוץ, כולל אנשים שיש להם מלא כסף. ובלמעלה, הסימפטומים שלו מופיעים, איך שרואים את זה בחיי היום-יום, אתה לא תראה את זה. אנשים לא כתוב להם פחד מעוני. מה שתראה, למשל, אדישות, אדישות מהתעסקות בכסף, זה אחד מהסימפטומים של פחד מעוני. מה זה לא אכפת לי? מה זה לא אכפת לך? מה זה אנשים שבגיל 40 לא יודעים כמה יש להם? לא אכפת לו. יש לו מינוס ולא אכפת לו. זה סימפטום של פחד מעוני, בסדר? ופחדים, כמו שאמרתי, זה מחשבות. ואני לא זוכר את התחלת השאלה, אם תתרסי אותך להתחלת השאלה.
השאלה בעצם הייתה, איך זה קשור לפחדים? כל הנושא של דימוי עצמי וערך עצמי.
זה מזין את זה וזה מזין את זה, כי זה מחשבות וזה מחשבות. בסוף הכל זה מחשבה שמייצרת רגש, שמייצרת פעולה. עכשיו, שאתה לומד לשלוט במחשבות, זה בעצם הפתרון, אבל זה רק שמתעוררים. זה גם שיש מודעות ואתה מבין איך זה עובד.
התחלת לספר על הפחד שמשותף...
כן, יש שני פחדים משותפים. שני פחדים משותפים לאנשים מעל הממוצע דווקא, ששוב, למעלה זה מתבטא בדברים אחרים. אחד מהם זה פחד קל, אם תרצה אני ארחיב על זה אחר כך, אבל שאנשים חושבים שזה בגלל ביטחון עצמי. אחד הפחדים הכי משותפים זה, בלמטה שזה יושב, זה maybe I'm not good enough. אולי אני לא טוב מספיק. אולי אני לא טובה מספיק. אחד הסימפטומים שלו, למשל, זה שאנשים שמאוד חרדים ממה חושבים עליהם. מה חושבים עליהם, מה אומרים עליהם. שוב, בלמעלה זה יכול להתבטא שאנשים תגיד לי, מה אתה מפחד? אז הוא יגיד לך, מלהיכשל. זאת אומרת, אז למה אתה מפחד מלהיכשל? הוא אומר לך, כי אז הם יראו. או כי אז הם ידעו. אז מה הם יראו? מה הם ידעו? שאולי אני לא טוב מספיק. שאולי כל הפוזה הזו שאני מתחזק, זה לא זה. כלומר, בדימוי העצמי שלי, אני לא מאמין שאני זה הפוזה שאני מתחזק. כן? ו-maybe I'm not good enough, והרבה פעמים זה, הפחד שאנחנו מספרים לעצמם, זה פחד מכישלון, הוא מונע מאיתנו מלפעול, כי אם ניקשל, אז הם יגלו. אגב, כל הסיפור הזה של גם פחד מהצלחה, אנשים לך פחד מהצלחה, שזה גם אותו דבר. אז אומרים, למה אתה פחד מהצליח? נו, באמת. קורא לך, כי אם אני אצליח, אז אני יכול גם להיקשל. נו, ואז, ואז הם יראו שזה לא זה. ומה מטריד אותך בזה? כי אולי הם יראו שאני לא טוב מספיק. עכשיו, זה קיים רק שאני חושב שאני לא טוב מחפניק. עכשיו, שוב, יש הרבה טכניקות וטקטיקות לאיך לעשות את זה. אנחנו עושים ממש דברים פיזיים שאנחנו פורצים גבול בדבר הזה, שוברים קרש, שוברים חץ, כל מיני. יש, אני פעם הייתי בסדנה באנגליה ושברתי, אתם לא תאמינו לאיזה אנשים יש פחד קהל, כוכבי רוק שיש להם פחד קהל, אנשים שמומני במה, אנשים שהם מולטי מיליונרים, שיש להם פחד, אתם לא תאמינו. וזה רוב הדברים האלה נובעים מדימוי עצמי, וגם מה שחשוב לדעת שדימוי עצמי אצל רוב האנשים הוא לא, הוא לא מודע, הוא לא מטופל, הוא נוצר בדרך כלל בילדות, ורוב האנשים או שזה קורה להם במקרה כי הם משיגים כל מיני תוצאות טובות במהלך החיים ואז זה עולה, רוב האנשים לא יודעים איך לגשת לזה, הם לא מטפלים בזה, הם לא מבינים את זה, וזה דבר שהוא מאוד משפיע כאמור על כל החיים שלנו, מי עד כמה אנחנו מרוויחים, עד כמה אנחנו אוהבים את עצמנו, עד כמה איזה מטרות נשים לנו וכולי וכולי.
איזה דברים יכולים לפגוע
אצלנו, לנו? אצלנו אגב, בה... אצלנו קוראים לזה להזדקף מבפנים, כי אתה רואה את זה ממש על שפת הגוף, מי שיש לו, ממש רואים את זה על שפת הגוף, איך אנשים מזדקפים שמעלים את הדימוי העצמי. ושוב, שאלת קודם, אז אמרתי, אחד הדרכים הכי קצרות, ובלי להבין אפילו מה זה, זה ספורט, אתה מציב מטרות, אתה עושה, עולה לך הכושר הגופני, אתה נראה יותר טוב, אתה מתחיל לחשוב יותר טוב על עצמך, אתה מרוצה מעצמך, בום, העלית את הדימוי עצמי, בלי לדעת אפילו מה זה.
מדהים.
וגם להרוויח יותר כסף, דרך אגב. כי זה משפר את מה אתה חושב על עצמך. ועוד מילה שחשוב להגיד, מה שאחרים חושבים עליך, זה לא ממש חשוב, זה רק אם אתה עסוק ב-I'm not good enough, סתיו, אתה מונע מזה. הדבר הכי חשוב זה מה אתה או מה את חושבת על עצמך, שזה בעצם הדימוי העצמי.
אוקיי. למי שרוצה להיות סביבה מנצחת, להורים ששומעים אותנו, איזה דברים יכולים לפגוע לנו בדימוי העצמי? ממה אנחנו רוצים להימנע מלעשות, וכשעושים לנו לדעת, אוקיי, אני לא לוקח את זה אליי, זה לא מקדם אותי.
סביבה רעילה. שאנשים אומרים לך כל מיני דברים, שעושים לך לייבל, זה אומר לך, אתה... לא זה, אתה כן זה. אמרת, אצלנו במשפחה אין תלמידים טובים. עכשיו, שאתה בוגר, אתה יכול להחליט, אז אני אהיה הראשון. משפטים כמו, אצלנו במשפחה אין מיליונרים. אוקיי? אז לא היו, אז תהיה. וכלל, יש טכניקה שאומרת, אתה לא זה. אז עד היום לא הייתי. מיום ליום, אני נהיה. או מיום ליום, אני נהיה יותר זה. או אפשר להגיד, עד היום לא הייתי. מהיום, זאת אומרת, ואז אתה בעצם לוקח פיקוד על החיים שלך, אוקיי? כי שוב, צריך להבין את הרעיון המרכזי. הרעיון המרכזי זה שזאת לא, זאת לא הזהות שלך. זה, יש שלבים. למשל, אני אתן דוגמה מהעולם הקונקרטי. אתם מכירים את זה שיש לכם את החבר הזה שלוקח נעלי ספורט לכל מקום ובגדי ספורט ושהוא בחול, הוא מתאמן, ושהוא בזה הוא מתאמן, לעומת שאתה אומר לעצמך, כל פעם יש לך תירוץ אחר, למה אתה לא מתאמן, כי אני בחול, איך אני אקח נעלי ספורט, או שאני בלא זה, ואתה שואל אותו, תגיד, איך, מאיפה המשמעת העצמית הזאת, הדבר הזה, ותבינו, זה לא משמעת עצמית, זה משהו אחר, ברמה הראשונה זה משמעת, ברמה השנייה, או ברמה שאנחנו רוצים, וזה נכון גם עם תזונה, ברמה הראשונה זה לא לאכול את זה, כן לאכול את זה, זה אף פעם לא מחזיק, כי הרעיון זה להעביר את זה לזהות. כשבן אדם רץ, זה כמו בן אדם דתי שנוסע לחול, הוא לא יגיד לעצמו, אני כן אוכל קשה, אני לא אוכל קשה, אלוהים, אתה יודע מה, השבוע לא. הוא בכלל לא מתווכח עם זה, זה בזהות שלו. זה חלק מה... הוא, אני אוכל קשה, כי אני דתי, נקודה. אדם עם דימוי עצמי גבוה אומר, אני מגיע לפני הזמן, כי אני בן אדם עם סטנדרטים גבוהים. זה שמתאמן כל הזמן, הוא לא אומר לך, יש לי משמעת. הוא אומר לך, I run because I am a runner. ולכן, עבודה על דימוי עצמי היא פי 100 יותר יעילה מ... טוב, בוא נעלה את הביטחון העצמי בזה, טוב, בוא נעשה את זה בזה, טוב, בוא נשפר את זה, כי זה אבי אבות כל הדבר הזה.
אם אני חוזרת רגע לשאלה עצמה, תן לי את השניים, שלושה דברים בכותרת.
על פחד קהל, אם תרצי, תשאלים לעזור.
לא, שניים, שלושה דברים שהכי פוגעים לנו בדימוי העצמי, דברים שאנחנו רוצים להימנע מהם. נגיד, הורה לילד, מה אסור לו לעשות? מישהו, חבר שרוצה להיות חבר טוב, שרוצה להיות סביבה מנצחת, מה אסור לו לעשות לחברים שלו? שלושה דברים להימנע מהם.
קודם כל להימנע מלהגדיר מאגרד הורים וילדים. מותר להגיד לילד את הגבולות. מה מותר, מה אסור, זה מותר, זה אולי אפילו הכרחי. צריך גבולות בשביל גם לפרוץ אותם יום אחד. גם אנשים צריכים לפעול בתוך מסגרות. מותר לומר לילד מה מותר ומה אסור. אסור לומר לילד, מי שרוצה שיגיד, אבל אסור לומר לו מה הוא יכול להיות, מה הוא לא יכול להיות, להדביק לו כל מיני דברים לזהות, משפטים כמו אתה לא מוזיקלי. אתה, לא יודע מה, אצלנו במשפחה אין חכמי, זה משפט הרסני. אתם לא מבינים אפילו אנשים כמה זה הרסני. זאת אומרת, וככל שאתה, מה שנקרא, מתעורר, שהמודעות שלך יותר גבוהה, אתה פשוט לא יכול להגיד דברים כאלה, כי אולי הוא לא תלמיד טוב היום, אבל הוא לא תלמיד טוב כי א', הוא לא הגדיר לעצמו כמטרה, ב', הוא לא יודע איך ללמוד, ובכלל זה לא נראה לו חשוב כנראה. ברגע שמבינים שזה חלק מהעניין, אם הוא משנה את ההתנהגות, בעצם כל פעם שאתה משנה את ההתנהגות, ומה זה התנהגות? זה בסך הכל פעולה. שאתה עושה אותה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והתנהגות נגרמת ממחשבה. זאת אומרת, ברגע שאתה משנה את המחשבה, אתה משנה את ההתנהגות, שינית את ההתנהגות, שינית את התוצאה, שינית את התוצאה, שינית את ההתייחסות שלך לעצמך, ומה אתה יכול. בוודאות מוחלטת, אנחנו רואים את זה כל הזמן קורה. והרעיון הוא שוב, הרעיון הוא לא לומר שכולם צריכים לקבל 90 או 100, זה בכלל לא חשוב.
מה שחשוב זה ההתקדמות. אני זוכרת שפעם אחת, לא זוכרת אם זה היה אפילו, אני או גל, שחזרנו עם ציון ממש גרוע הביתה, ולא פחדנו להראות לו משהו, פשוט הראינו לך את זה, ואמרת, טוב, כאילו, מה אתם חושבים על זה, מה אתה חושב על זה? ומן הסתם לא, אני לא זוכרת אם זה היה אני או גל, אבל נגיד גל, הוא לא היה מרוצה. אמרת לו, טוב, זה לא התנהגות של אולמן, אבל תעשה עם זה מה שאתה מבין, מה שאתה חושב, למה אתה חושב שזה קרה. אמר, כי לא התכוננתי מספיק, אז מה למדת? נתכונן יותר טוב, וככה זה נגמר הפינה הזאת, גל מן הסתם תלמיד מצטיין והכל היה.
אז זה בדיוק, אז זאת בדיוק דוגמה, ואני חושב שהייתי אז לפני קודם נצח, זה בא לי מהפיקוד איכשהו, זה בדיוק דוגמה, כי ברגע שאתה אומר, אם מישהו מביא כזה ואתה מתחיל להגיד לו, ואתה לא ככה, ואתה לא ככה, אמרתי לך את זה, אז הכנסת לו את זה לדימוי העצמי. וגם לא היית איתו, שאחד הדברים הכי חשובים זה אתה בקבוצה שלו, אתה לא נגדו. והרבה, פשוט, אפרופו זה, גם הורים שלא יעלבו, הרבה הורים מתנהגים ככה, כי הדימוי העצמי שלהם לא מספיק גבוה. הם מתחילים לחשוב מה המורה תחשוב עליהם, ואם לא בדקו, וזה דימוי עצמי. מה אכפת לך מה המורה חשבת עליך? אתה יש לך פה ילד. אני תמיד הייתי אומר לכם, את זוכר בטח? מה אכפת לי מה, כמה קיבלת המבחן? זה לא יגדיר מי אתה בשבילי, אני יודע. המשפט הזה, אתה אולמן. עכשיו, הוא צריך להגדיל לו בראש מה זה אולמן, איזה נורמות וסטנדרטים זה נותן, כי אולמן זה כאילו תווית טובה, אתה תחליט מה זה. ובעצם השאלה, אני גם שאלת, אתה רוצה להצליח? אתה לא רוצה? אם אתה רוצה להצליח, בוא נראה איך, אתה רוצה שאני אעזור לך? ובאמת, ברגע שאתה נוטע באנשים את זה, זה גם נותן המון ביטחון, והכי חשוב זה מייצר מה שנקרא מנטליות צומחת. אני אדבר על זה רגע, כי זה מאוד משפיע על הדימוי העצמי. במחקרים מדברים היום, קוראים לזה מנטליות צומחת. זה אחד הדברים שמבדלים בין אנשים, יש לזה עכשיו הרבה ספרות, זה אחד הדברים שמבדלים בין אנשים. הנה, אתן עוד משהו שאלת, אני אתן לך משהו הרסני שלא עושים, שלא עושים. והרבה עושים את זה, הם חושבים שזה מכוונה טובה. ברגע שהילד שלך משחק באיזה קבוצה, או לא משחק, משחק בשכונה, נתן שני פסים, מי מסי קטן, מי מסי של אמא, או הילד קיבל בכיתה ג' או קיבל א' בציונים, יש עוד א', אני יודע איך קוראים לזה, מי גאון של אמא, מי הכי חכם, מי הכי גאון. עכשיו, זה אסור לומר, זה שורש רע. למה? כי ברגע שאתה אומר הכי חכם, זה אומר, למה שאתה אומר הכי, צריך לשים לב לשפה, הכי זה אומר שיש אחד כזה. הכי חכם, איפה הוא הכי חכם? בכיתה? אז יום אחד הוא יהיה בכיתה אחרת, ואז נגיד אם אפילו יהיה הכי חכם שם, אז הוא יהיה בעבר מקי מקירת מוצקין לחיפה, ואז מחיפה עבר לתל אביב, וכו' וכו'. עכשיו, מה יקרה אם אתה אומר לילד שלך שהוא הכי חכם? בכיתה ג' כולם מקבלים זה. אז מה, עכשיו הוא משייך את זה למה? וגם אומרים לו, והוא אפילו לא התכונן. אז מה הוא מבין? שהוא חכם כי הוא קיבל 100. עכשיו, מה קורה? הוא מקבל 70. אחר כך, מה שקורה לכולם באיזשהו שלב, אז הוא מתבייש, הוא מסתיר את זה, והוא מתחיל לחשוב, אז אני לא כזה חכם כמו שהם חושבים. היא אמא חושבת שאני 100, והנה קיבלתי 70. ואז זה נקרא סירוס, הוא מתחיל לברוח מזה. זה גם פוגע לו בדימוי עצמי. עכשיו, אם אתה מתחיל לברוח ממתמטיקה, שזה מה שאני עשיתי בתיכון, עכשיו שאתה בורח, אתה נהיה גם פחות טוב. כי אז להוציא את כל הז'רגון הזה של הכי חכם, הרעיון פה הוא לשבח מאמץ, זה הפואנטה. הפואנטה היא לשבח מאמץ. ומי שעובר מ-60 ל-70, מ-70 ל-80, וזה יכול להיות אינסופי. הרעיון זה המאמץ שאתה משקיע וההתקדמות שלך. עושר זה התקדמות והתקדמות זה עושר. והדימוי העצמי שמח כשיודעים איך להתקדם ומתקדמים.
מגניב.
ואחר כך אגב, לעולם של מבוגרים, אפשר לקחת את זה בכל דבר. אפשר לקחת את זה בספורט, יום אחד אתה רץ 7 קילומטר, ואז אתה מלא לזה, ואתה עובר מהליכה לריצה, ובכסף אתה מרוויח ככה, ואחרי אתה מרוויח ככה. בעצם אתה משקיע בעצמך, ואתה הנכס הכי חשוב, וזה נקרא מנטליות צומחת. אתה מסתכל על הפעולות שלך, ואם התוצאה היא לא טובה, אתה לא לוקח את זה לדימוי עצמי. אתה כן, ואנשים שלא הבינו אותי לא נכון. 40 זה לא ציון טוב. אז מה? אז אתה לא לוקח את זה לדימוי עצמי, אתה לוקח איך לעשות יותר טוב, איך לעשות יותר טוב. כן.
מה ההשפעה של השוואה? גם אם זה אנחנו על עצמנו מול אחרים, גם אם זה אחרים עלינו.
קטלני. עכשיו, יש, אמרתי, 7 התנהגויות רעילות, רובנו חוטאים בהם בעולם שבו אנחנו גדולים, העולם הערבי, כולם עושים את זה. אני גם הייתי עושה את זה עד שנחשפתי לעולם של התפתחות אישית. השוואתיות, זה, אני יכול לתת לכם דימוי, אולי שתרגישו את ה... זה נורא. נורא והיום. זה כמו, אנחנו מדברים פה על דימוי עצמי. כל פעם שאנחנו משווים את עצמנו למישהו, שאנחנו משווים את עצמנו למישהו, אנחנו כאילו לוקחים סכין יפנית ועושים, פסט, בדור שלי קראו לזה פנס, על הדימוי העצמי. כאילו אנחנו חותכים את הדימוי העצמי שלנו לחצי. עכשיו, זה נראה אנשים, מה אתה מגזים? זה מה קרה? אנשים חושבים בתמימות שהשוואתיות זה קנה מידה. למשל, אמא אומרת לילד שלה או לבן שלה, למה אתה לא יכול להיות תלמיד חרוץ כמו הבן של לוי? וזה נראה נורא תמים, ובוא נעשה היפוך ונרגיש את זה. אם הילד היה אומר לאמא שלו, אמא, למה את לא יכולה להיות, לראות טוב כמו אמא של לוי, תראי איך היא נראית, איך נראית, אז האמא כמובן הייתה מזדעזעת, מי לימד אותך לדבר ככה. כלומר, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו לא שמים לב, ואנחנו חושבים שזה השוואה, קנה מידה, בלו בלו בלו. זה גם מפנים את מה שאמרתי קודם, כי לכל דבר יש שורש, וההשוואה והמילות הכי, וההשוואה, זה בא מעולם התחרות, לא מעולם השפע. וזה לא נגמר בסוף, זה כמו הכיסאות מוזיקליים. יש מנצח אחד. אם אתה משווה, אז למי אתה משווה? יש את זה. אוקיי, ניצחת אותה? אז יש אחד יותר. יותר חכם, יותר גדול, יותר עשיר. זה לא נגמר. אתה תמיד תסבול. כי אם אתה מתקדם בחיים, תראו, אם אתה הולך עם אנשים, אם אתה תמיד מסתובב עם אנשים שאתה הכי חכם בחדר, והכי מצלח בחדר, אז מבחינת תחרותית אתה לא תסבול, אבל אתה לא תתקדם בחיים. מה שנקרא, אח שלנו, אתה לא בחדר הנכון. כדאי להסתובב, אתה נהיה ממוצע של 5 אנשים שאתה מסתובב איתם הכי הרבה, כדאי להסתובב עם אנשים שנותנים לך השראה. והתחרותיות הזאת, ההשוואתיות הזאת, היא לא טוב. זה הורס את הדימוי העצמי. מה כן? מה כן? להסתכל על אחרים, וכן, לקחת השראה, מה שקוראים קינת סופרים. קח השראה. תגיד, תסתכל על דוד המלך, בסדר? ותגיד, בונה, איזה אומץ לב, איזה אמונה, גם הקטעים השקיעים. איך יכול להיות בן אדם, גם לוחם וגם משורר, להסתכל על דוד בן גוריון, להגיד, איך יכול אדם אחד כל כך להשפיע על היסטוריה, דמות שאני מסתכל עליה הרבה, דוד בן גוריון, מרקוס אורליוס, איך יכול להיות בן אדם שהוא קיסר של רומא, האיש הכי חזק בעולם, שכל היום כותב לעצמו וחושב הלך להיות אדם טוב יותר. זה מטורף, ולקבל השראה ממנו. זה הרעיון. עכשיו, אני מקבל השראה מכל האנשים האלה, אני כל דבר שאני רואה, אני אקבל השראה, אז אני לא אומר, אני רוצה להיות יותר ממרקוס אורליוס. מה זה חשוב? אני רוצה להיות יותר ממה שאני הייתי.
אוקיי, שאלה ממש מעניינת. כן. האם טיב מערכות היחסים שלנו מושפע מהדימוי ומהעריך העצמי שלנו?
נכי, אם אתה לא אוהב את עצמך, איך אתה צפה שאני משוחרר יאהב אותך? מה שנקרא, אם אתה לא היית קונה מה שאתה מוכר, אם אתה לא תקנה את מה שאתה מוכר, למה שמישהו אחר יקנה? תקשיב, אתה לא אוהב את עצמך, שאם אתה לא אוהב לעצמך, אתה מספר לעצמך סיפור על למה אתה לא אוהב את עצמך. וזה קשה מאוד, זה נשמע נורא אכזרי, כי זה משפט מבאס גם. כי כשאתה לא יודע מה לעשות עם זה, זה ממש מבאס.
אתה חושב שזה משפיע גם על הבחירת בן זוג?
אני לא התעמקתי בזה מספיק, אבל יש מצב. יש
מצב... שמישהו עם דימוי עצמי נמוך או גבוה, זה משפיע על מי הוא יבחר להיות?
יש מצב, אני לא רוצה להגיד דברים כאילו מוחלטים, אבל שאני חושב על זה עכשיו, כן, יש מצב, כן, ברור. ככל שהביטחון העצמי שלנו נמוך יותר, יותר נכון, הדימוי העצמי שלנו נמוך יותר, אנחנו... בין אם זה גבר, בין איזה אישה, רואים את זה, זה יותר צייר את גברים. אבל אנחנו ניתה לבחור, אנחנו נפחד מאנשים חזקים, או מובחרים, או חכמים יותר מאיתנו, או מתקדמים יותר. הרי מה הסיפור של כל האנשים, כל הסיפורים האלה שאתה, למה הוא הולך עם זה, מה זה זוגות ש... למה שהיא לא תלך עם החברות שלך? למה שהיא לא הולך עם החברות שלך? מה זה הדבר הזה? עכשיו, אנשים חושבים שזה פרימיטיבי. עכשיו, זה לא קשור לפרימיטיבי או מתקדם. זה קשור לדימוי עצמי, לחשש הזה ש... שוב, אנשים לא מודעים לזה. לא יאמן, גם אני הייתי פעם ככה. זה פשוט לא יאמן. זה מין... אז רגע, היום אני יכול להגיד לו, תחפשי בכל העולם, תמציא מישהו יותר טוב ממני, תגידי. עכשיו, זה כמובן הלשון הזה, ברור שיש מישהו, אבל אתה לא מפחד, כי אתה יודע מי אתה מבין את השווי שלך. ואז אתה גם, אתה רוצה להתחבר עם נשים חזקות, עם גברים חזקים, כי זה לא, ככל שהדימוי עצמי שלך יותר גבוה, אתה מבין שזה לא לוקח ממך. זה לא, שוב, זה עולם התחרות. בעולם התחרות יש מפסיד ויש מנצח, וכדי שמישהו ינצח, צריך שמישהו יפסיד. בעולם השפע, בעולם הווין-ווין, אפשר שכולם ינצחו. אפשר, וזה אגב, בזוגיות מתאימה, שני בני הזוג גדלים, גם ביחד וגם לחוד. צריך שכל אחד יהיה לו את העולם שלו. ואם אתה מספיק בטוח בעצמך, למה שלא יהיה לכל אחד את העולם שלו?
נכון. זה גם לחיוב וגם לשלילה. זאת אומרת, מצד אחד, גם אפשר לכוון לאופציות יותר חזקות, כמו שקראת לזה, אבל מצד שני, גם אני חושבת שמי שיש לו דימוי עצמי נמוך יותר, אז הוא גם מאפשר התנהגויות פחות טובות במערכת יחסים. מכיל דברים... פחות...
יהיה לו יותר קשה, כי תהיה שם קנאה שאתה תנבע מפחד, ושוב, אצל רוב האנשים הם לא מודעים לזה, זה לא שאתה מבין איך זה עובד, שכל החיים, עכשיו אני אשב עם מישהו, אני אסביר לו איך זה עובד, יש מצב שבחצי שעה, שעה עבודה, אפשר לרפא את זה, כי זה לא מחלה. זאת אומרת, רוב האנשים הרי לא יודעים איך המיינד, איך השכל עובד, איך הדימוי עצמי, אבל רוב האנשים לא יודעים את זה. וזה נובע, כמו שאמרתי, זה הכל, זה לא מחשבה אחת, זה סט של מחשבות, וכשאתה חושב שמישהו אחר הוא יותר חזק ממך, אז אתה מרגיש נחות, אתה מרגיש, זה לא שמישהו אומר לך, אוקיי? ואז מגיע פחד, שנובע פחד שיכול לייצר גם קנאה, ואז זה יכול לחולל כל מיני התנהגויות שאתה לא רוצה להתנהג ככה, אבל אתה לא מבין למה זה. ומי שמבין למה, כי אמרתי שוב, שינוי יכול להגיע רק כשיש מודעות.
אתה חושב שלכל העידן הזה של הרשתות חברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, מה אנשים רואים שאחרים עושים, יש לזה השפעה על הדימוי העצמי והערך העצמי שלנו?
כן. כי פעם, שהסתכלת על אבא, או שמישהו היה אבא, או אמא, או לא משנה מה, אז כאילו, יש אבא שלך, יש אבא של עשרה חברים שלך, גם אתה לא מכיר גם את האבא של העשרה, אתה מכיר את האבא של ארבעה, אתה מכיר את האלה שגרים בבניין שלך, פעם היו בלוקים, קראו לזה, וזהו, מה אתה מכיר? זהו, וזה דמויות מהתנך, שזה כאילו זה. היום, כל אחד, יש לו את, בגיל שלי זה ברד פיט, אצל הצעירים, זה לא משנה, אבל כל אחד, ולכן באינסטגרם זה גם, זה לא שזה טוב או רע, אבל זה תרבות הפייק, לא שוב, לא מבין של טוב או רע. הרי מה שאנשים רואים באינסטגרם על חיים של אנשים, זה לא חיים של אנשים. אף אחד לא מעלה באינסטגרם שהוא רב עם אשתו בבוקר, או שהוא מתעורר ויש לו ריר פה מהפה, והוא לא מסורק ולא זה. או אם מישהו כן מעלה את זה, אז זה גם מתוכנן כדי שהוא עלק אותנטי. הכל כל כך מתוסרט ואלגוריתמי, כדי לשחות לייקים ו... או לעשות עסקים, או לקבל רחמים. ו... זה לא החיים. עכשיו, מישהו מספיק בוגר, שוב שזה רוב האנשים, לא כהם טיפשים, זה כמו, מישהו מעולם התקשורת, נגיד כל אנשי הטלוויזיה הבכירים, אני אומר לכם, לא רואים טלוויזיה. וגם כשהם רואים טלוויזיה, הם מבינים שמה שהם רואים, זה לא מה שמוצג שם. לא בחדשות, לא בעיתונים, וגם לא בתוכניות.
אז איך אתה ממליץ? כן.
מי שרואה את האינסטגרם, לא משנה מה, הוא כל הזמן רואה, אנשים שכל הזמן מבלים, והם כל הזמן על יחטה כזאת או אחרת, והם כל הזמן נורא מצליחים בעסק שהם הקימו לפני רבע שעה, והם כל הזמן מקבלים מלא לייקים, ואגב, אם לא, אז הוא לא יראה את זה. ואם הוא יראה את זה, אמרתי שוב, זה שוב מאיזשהו כוונת תחילה שאמרו לו, תהיה קצת מסכן או תהיה חשוף או וולנרבל, כי זה מקבל אהדת הציבור, וזה אפילו הגיע לרמות שאנשים ממציאים שהיה לו זיהום בציפורן, ואז הוא הבין והוא ראה את אלוהים, זאת אומרת, יש אפילו כל כך הרבה מתודות ותבניות סיפוריות שזה, ושוב, מי שמכיר את זה, אז, והפילטר של רוב הציבור, הוא לא, לא ממש אתה לומד בבית ספר, והציבור לא מוגן, אני אתן דוגמה מעולם אחר, יש לנו מודע ותת מודע, בסדר? כשאנחנו, והמודע שומר על התת מודע, בסדר? הוא מחליט מה להכניס לשם, לא, כשאנחנו ישנים, התת מודע ממשיך לעבוד, המודע לא, בסדר? המודע ישן, התת מודע ממשיך לעבוד, המערכת דם זורמת, הלב וכו'. ואם מישהו ישן עם טלוויזיה למשל, הכל נכנס, בלי הגנות, וכל הדברים האלה, וזה נכנס, כל הזמן הגילאים יורדים גם, הגילאים יורדים, אינסטגרם זה כבר זה, יש טיק טוק ויש, אני לא יודע, אלף ואחד דברים, והגילאים, וזה מייצר, אני לא רוצה לדבר עכשיו כמו אנתרופולוג, אבל ברמות הכי בסיסיות, וזה, אגב, זה, הייתי מתפלא אם זה לא היה יוצר, זה יוצר חרדות ביצוע מטורפות, בכל האספקטים, בכל האספקטים. אנשים היום, השיחה פה שניהלתי עם רותם, הייתי בשוק מזה. זה, כאילו, אני חשבתי שאנשים היום מתחתנים בגיל יותר מבוגר, כי בזמני התחתנו צעירים, והיום אנשים רוצים להתנסות, והבנתי שבהפך רוצים להתחתן בגיל צעיר, כדי לא להפסיד את הזה. פעם הבנות היו בלחץ בגיל 30, אבל בלחץ בגיל 22 עוד לא מצאו את המודל, ולכל דבר יש מודל ויוצאים 7,000 פעם, וכל גבר צריך לענות לזה וזה וזה. זה טירוף. וזה מייצר חרדות ביצוע, ואני לא טוב מספיק, וכמעט בכל תחום. כי אם מישהו בא לדבר, אז הוא ישב, רואה את המרצים הכי טובים בעולם, והוא בא לדבר והוא יודע שהוא לא כזה מספיק. קיצור, זה מייצר חרדות ביצוע כמעט בכל דבר, וחרדת ביצוע היא נובעת מדימוי עצמי נמוך.
ולמי שלא רוצה להתנזר מהרשתות ומהטלוויזיה, אז
לא
איך כן?
אני לא אמרתי להתנזר.
לא, אבל איך אפשר לעשות את זה באופן מודע, באופן אז שלא יפגע
כל,
לנו
אז קודם כל,
בעצמי?
אז קודם כל, אני לא אמרתי להתנזר. אני חושב להתנזר מדברים שהם חלק מהחיים, זה להיות דינוזאור. יש דברים שאתה יכול, האמת גם, קודם כל שהוא, הדבר הראשון זה מודעות. עכשיו, לא הכל מלמדים בכל מקום, אנחנו יודעים את זה, צוות צוות, אנחנו מדברים בקודם לנצח, את כל מה שלא מלמדים בבית ספר. אנשים בשוק, כאילו, ואיך אפשר ללמוד בשלושה ימים, הדברים הכי חשובים בעולם, כמו איך להבין מה אתה רוצה, איך לעשות תמונה, איך לבנות תוכנית, איך להשיג את הדברים הכי בסיסיים בעולם. ואין סוף לדברים, צריך להעלות את רמת המודעות שלנו. צריך להבין על מה אתה מסתכל, ופעם קראו לזה הסתכלות ביקורתית, אני לא קורא לזה כי ביקורת זה גם אחד משבע ההתנהגויות הרעילות. צריך להבין, צריך לדעת, וצריך, יש כל מיני טכניקות, אבל הטכניקות זה בסוף מה לעשות. צריך להבין על מה אתה מסתכל. זאת לא מציאות. עכשיו, אני גם מציע לאנשים, אני אגיד מה אני עושה. אני לא מנותק, אחרת הייתי דינוזאור, אני בן 58, כאילו, אם לא הייתי יודע מה, לא מנותק, עכשיו אני...
מזל שיש אותי.
קודם כל מזל שיש אותך, באמת. ובאמת, אני ממליץ לכולם גם, את המנהלת שיווק שלנו, ואת מחזיקה אותי באותו, ואת יודעת, אני מתעניין מאוד במה עובד, לא איך אלגוריתמים עובדים, כי אני רוצה להבין. אבל אני יכול להגיד, אני חושב שהדבר הנכון זה, אני, כשאני נכנס, אני נכנס בהסתכלות של איך להשתמש באינסטגרם, או בפייסבוק, או בכל משהו אחר, כדי לעשות את מה שאני עושה, כדי לעשות טוב בעולם, כדי להפיץ את התכנים שלי שלא רק על במות. זאת אומרת, אני מציע לאנשים להשתמש בדברים האלה כמגברים, כדי לעשות טוב יותר, או מהר יותר, או לתפוצה גדולה יותר של מה שהם עושים, כי זה כלי. זה כלי, לא להשתמש בזה כ... אנשים משתמשים בזה, חלק מהאנשים, היום, כמו שפעם היו בטלוויזיה, הם יושבים שם. הם פשוט... וזה אחד המצאות הכי גדולות של האינטרנט, ששתיים, דור שתיים, זה היה הפיד. זה טירוף, הפיד הזה. הוא לא נגמר, הוא לא ייגמר, זה הקטע שלו. אז להקציב, כי זה לא ייגמר. עוד דבר שקשור לדברים האלה, יש משהו גם מעולה בזה. זה עידן שמי שרוצה אגב, ואני עושה את זה הרבה, אני אף על זה, זה עידן, פעם היית רוצה לדעת משהו, היית צריך ללכת לזה, איפה הספר, לספרייה של אוניברסיטה, לעשי... אבל תקשיב, כל דבר שאתה רוצה ללמוד, לדעת בעולם, אתה רושם סקסס, תקבל מיליון דפים על הצלחה עם כל הנוסחאות שאתה רוצה תוך 4 דקות. אתה רושם מאני, תקבל אותו דבר. זה, בזה אני ממליץ לאנשים להשתמש. זה קיצורי דרך מטורפים, מביא מלא ידע מרוכז. שוב, שאנשים כבר לקחו ואספו ובנו מניסיון חיים שלהם. תקשיבו, כל בעיה שהייתה לכם אי פעם, שתהיה לכם, מישהו כבר פתר אותה. פעם הייתי אומר, ומישהו גם כתב על זה ספר, והספר הזה מאוד הצליח.
מישהו גם פתח על זה עמוד אינסטגרם.
והיום, מישהו פתח על זה עמוד אינסטגרם.
ערוץ יוטיוב.
ותקשיבו, ספר, מישהו בעולם כבר, והרבה, לקח את הספר הזה, בנה ממנו אנימציה, תקצה אותו לשבע דקות, ומגיש לך את זה. היום אני לא מבין בעידן של היום, איך אפשר לא להיות חכם יותר כל יום. באימון ספורט של הבוקר, על מכונה, אתה יכול לקרוא שלוש ספרים. ככה אני מציע כן להשתמש בזה, זה מדהים.
מדהים. שזה מביא אותי באמת לשאלה האחרונה, שזה ממש מתקשר למה שדיברת עליו עכשיו. כל הנושא של פיתוח יכולות, מיומנויות, כמה יש לזה השפעה על הערך העצמי שלנו, על הביטחון העצמי שלנו?
אז הנה המפתח. כי אם מה שמזין את הדימוי העצמי זה התוצאות שלנו, והתוצאות ניזונות ממה אנחנו חושבים, אז מה המפתח? המפתח זה הרי גלגל כזה, זה גלגל. והמפתח של הגלגל, משם זה מתחיל, זה הסטארטר, שם אפשר להשפיע. שאלה מאוד חשובה. הסטארטר במעגל הזה, יש לי את המעגל החיים הזה, זה להשקיע בעצמנו ולפתח יכולות. למה לפתח יכולות? כי ברגע שאתה מפתח יכולות, אתה יכול לתת לאנשים, וככל שאתה נותן להם יותר, לא משנה מה, אתה יכול ללמד אנשים, להשפיע על אנשים, לפתור להם בעיות, להיות מנכ״ל של חברה. ככל שאתה מפתח יכולות, אתה יכול לתת יותר. הכסף שאתה מקבל עולה, אם אתה מאמן, בסדר? אם אתה מאמן, יש מאמן שמשלמים 200 שקל, לאימון שמשלמים לו 10,000 שקל. עכשיו, לפי מה? שאומרים, מה, זה יקר או זול? זה לא יקר ולא זול. אם מישהו בא ומפיק מזה איך יותר...
כמה איך זה נותן?
עכשיו, בשביל מה? איך משלמים לכל אחד משהו אחר לפי היכולות שיש לו, והיכולות שלו גוזרות את הערך שהוא ייתן. ואז אתה עוזר לאנשים, ככה הערך שלך עולה, בלה בלה בלה. וככל שאתה עוזר ליותר אנשים להשיג את מה שהם רוצים, יהיה לך מה שאתה רוצה. ואז זה הישגיות והגשמה. והדרך הכי גדולה היא לאושר, ופה אני תכף סוגר מעגל. הדרך הכי גדולה היא לאושר זה נתינה. וכשאתה נותן לאנשים, אז הם אומרים לאנשים אחרים, לך תיקח אצלו, ככה עולם מהעסקים בנוי. עכשיו, בן אדם יכול לתת רק את מה שיש לו, ופה אני חוזר לתשובה ששאל. בן אדם יכול רק את מה שיש לו. אנשים שואל תמיד אנשים, תגיד, מה בן אדם יכול לתת? אז אומרים לי, אהבה, חוכמה, השראה, וכו' וכו'. ואז אני אומר, לא, בן אדם יכול לתת את מה שיש לו. מי שהוא מלא אהבה, יכול לתת מלא אהבה. מי שממורמר, לא יכול לתת מלא אהבה.
נותן מרמור.
נכון, נותן מרמור. אגב, אם הוא רוצה או לא. נכון, בעולמות הלא פיזיים, בעולם האדם, אנרגיה עוברת מבן אדם, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. אם מישהו, אנרגיה גבוהה, נכנס לחדר, הוא מרים את האנרגיה של כולם. אם מישהו עם אנרגיה נמוכה, הוא שודד אנרגיה. ולכן, אם בן אדם יכול לתת רק את מה שיש לו, אם הוא חכם יותר, יכול לתת חוכמה, אם יש לו יכולות, ואם הוא מרומה, יכול לתת מימור, אז בעצם המפתח זה מה אנחנו נותנים. אבל איך ניתן? לפי מה שיש לנו. ואז אני חוזר למפתח. המפתח הוא פיתוח יכולות. פיזיות, מנטליות, רגשיות, רוחניות, ואז אנחנו יכולים לתת, ואז אנחנו מקבלים, ואז התוצאה עולה, ואז הדימוי עצמי עולה, ואז זה מעגל כזה שהוא.
איך עושים את זה? מאזינים לכל הפרקים?
איך עושים את זה? באים לקוד המנצח.
מאזינים לכל הפרקים.
הפרטים, ובעיקר, באמת, זה התשובה של הכל. אם יש משהו שמשותף לכל האנשים המצליחים, לכולם, אין אחד שלא, תבדקו, אנשים שאתם מכירים, אנשים שאתם לא מכירים. כל האנשים המצליחים, שלא לומר המצליחים מאוד, מה שמשותף להם, מנטליות צומחת, הם כל הזמן גדלים, כל חודש הם יותר ממה שהם היו קודם, איך הם עושים את זה? הם עובדים על עצמם, על הנכס הכי יקר שיש להם. ג'ים רון אמר משפט שאני מאוד אוהב, work on your job, you will have a salary, work on yourself, you will have a fortune. כלומר, מי שעובד בעבודה, הוא מקבל משכורת. מי שעובד על היכולות שלו, ואגב, אם הוא נמצא בעבודה שמפתחת את היכולות שלו, הוא צריך לשלם על זה. תקשיבו, אל תיקחו עבודה לפי השכר. קחו עבודה לפי ההתפתחות שלכם. כי ככל שאתה מתפתח יותר, אתה הופך לכלי משוכלל יותר, אתה יכול לתת יותר, אתה נותן יותר, וזה בעצם זה המפתח.
מדהים. טוב, סיימנו את השאלות של הקהל. יש לך מסר אחרון, סיכום, מסר לאומה, וואי. טיפ אחרון, ככה, עם מה היית רוצה שאנשים ייצאו מהפרק הזה?
תשקיעו בעצמכם, עד שכולם ירצו להשקיע בכם. הנכס הכי יקר שהיה ויהיה אי פעם לכם, הילדים שלכם, לעסק שלכם, זה אתם, וזה מבוסס על חוק יקומי. שתשים במטוס, במצב שאין חמצן, הדיילת אומרת, אם נופלת מסכת החמצן, ואתם עם הילד שלכם, על מי שמים קודם, על המבוגר או על הילד? אז כמובן שאומרים על המבוגר, וזה נשמע מנוגד לכל היגיון. הסיבה היא, אם אתה לא מזין את עצמך בחמצן, אתה מתעלף. אם אתה מתעלף, אתה לא יכול לעזור לאף אחד. וזה גם חוק יקומי. אם אתה כל הזמן עושה בשביל זה, עושה בשביל זה, עלק עושה בשביל זה, אתה מתעלף, פיזית או מנטלית או רגשית או רכונות, ושאתה גמור, אתה לא יכול לעזור לאף אחד, לא לעסק שלך ולא לילדים שלך. ולכן, תשקיעו בעצמכם, תשקיעו בעצמכם, ואחד המדדים לזה שאתם מושקעים, כולם רוצים להתחתן איתכם, כולם רוצים לעשות איתכם עסקים, כולם רוצים לעבוד איתכם. אז תהיו אנשים טובים, תעשו טוב בעולם, תשקיעו בעצמכם, עד שכולם ירצו להשקיע בכם. תודה, גיא, זה היה ממש כיף.
גם לי.
אפשר לעשות את זה יותר.
נעשה את זה. זה בדיוק הקונספט. מעכשיו כל כמה פרקים הולך להיות פרק שאלות תשובות.
זה בנושא אחר, זה הכי קל בעולם בשבילי, כי יש לי כל כך הרבה ידע. כן?
וזה הקיו שלכם לשאול אותנו שאלות.
אז עכשיו גיא הודיע לי, ונשמע לי דווקא די טוב, שכל כמה פרקים אנחנו נעשה עכשיו כזה קונספט. ונרכז שאלות ותשובות בכל מיני נושאים, וגיא תשאל אותי ואני אענה. אז קדימה, אתם מוזמנים להזרים מלא שאלות, ומה שהכי חשוב לכם בחיים, מה שאתם רוצים. נעשה פעם אחת על כסף, פעם אחת על מנהיגות, פעם אחת על הצלחה, על הורות, על זוגיות. מה שאתם רוצים. כל הדברים שחשובים לכם, ולא קיבלתם תשובות בשום מקום אחר, נשמח לענות לכם. נהניתם, קיבלתם ערך, אל תהיו אגואיסטים, תפיצו, תכתבו לנו מה יישמתם. תהיו אנשים טובים, תחיו בעוצמה.
אדיוס.